כאן עוד. להתחבר לחדשות בכל זמן שתרצו.
פוליטיקן, הסקט הבחירות של כאן חדשות.
אם התחזיות האופטימיות של מפלגת כחול לבן יתממשו והיא תקבל 35 מנדטים, ייכנסו לכנסת הבאה שלושה מועמדים גאים מטעמה, שעוצבו כולם משום מה רק באמצע הסירייה הרביעית, עידן רול, איתן גינסבורג ויוראי להב הרצנו. הם יצטרפו לשני חברי כנסת גאים שכבר בטוחים בכנסת הבאה, אמיר אוחנה מהליכוד ואיציק שמולי מהעבודה. חמישה ח"כים מהקהילה הזו לכאורה התגשמו את החלומות הוורודים, אבל השאלה היא אם ואיך זה יעזור לקידום המאבק הלהטבי במציאות הפוליטית המורכבת שלנו כאן. שלום וברוכים הבאים לפוליטיקן, פודקאסט הבחירות של כאן חדשות בדיגיטל, ואנחנו בפרק התשיעי על בחירות 2019 והקהילה הגאה. אופיר ברק, העורך, הטכנאים הם גלית רום ויאל שוורצמן, וכאן באולפן רן בנימיני, ואיתי בפאנל הגאה במיוחד שלושה. שלום לדוקטור אבן כהן, יושב ראש התא הגאה בליכוד.
שלום, שלום.
סער ינאי, יושב ראש החוג הגאה של מפלגת העבודה. שלום סער.
שלום לכם, שלום רן.
ומשקיפה על הפוליטיקה מבחוץ, חן אריאלי, יושבת ראש האגודה למען הלהט"ב, ראשי תיבות של לסביות, הומואים, טרנס ובי. שלום חן.
אהלן.
בואו תציגו את עצמכם בקצרה, אבן.
קודם כל, אנחנו הקמנו את התא הגאה בליכוד לפני כ-8 שנים, אבל אני רוצה רק לציין שאני חבר ליכוד כבר כמעט 20 שנה, אני ובן הזוג שלי התפקדנו לליכוד כדי לקדם דברים שאנחנו ראינו לנכון לקדם בתוך הליכוד, ללא קשר לסוגיות להט"ב, ומאז אני שם. הקמתי יחד עם אמיר אוחנה ועם עוד כמה חברים קרובים שלנו את התא הגאה בליכוד, וזה בעיניי לפחות מין סייד ג'וב כזה, תחביב, כי אני מרצה במשרה מלאה באוניברסיטת תל אביב. אני לא פוליטיקאי במשרה מלאה, לא מועמד לבחירה ולא מתכוון אי פעם להיות מועמד לבחירה, אפשר לרשום. וזהו, ממש בקצרה.
שר?
אני התחלתי את חיי הפוליטיים, נקרא לזה, או ההתערבות הפוליטית שלי, עוד בנוער עובד שהייתי נער, ומאז אני במפלגת העבודה. ב-2012 הוקם החוג הגאה במפלגת העבודה, ואני הייתי אחד המייסדים, והיום אני יושב ראש החוג הגאה במפלגת העבודה, וחבר מפלגה וחבר ועידה.
חן.
אני בארבע שנים האחרונות יושבת ראש האגודה למען הלהט"ב, אני בשנתי החמישית והאחרונה. אחרי הרבה שנים באקטיביזם, אני מתנדבת מגיל 12, תעשו את המתמטיקה בעצמכם, הרבה מאוד שנים בזירה האזרחית. לפני כמה חודשים נבחרתי בבחירות המוניציפליות כחברת מועצת העיר תל אביב, מתוך אמונה שיש תקרת זכוכית למאבק האזרחי, ושחברה האזרחית צריכה לתפוס עמדות מפתח גם בשלטון.
להיכנס לפוליטיקה.
מאוד, אני מאוד מאמינה בשלטון המקומי.
ראינו כמה וכמה נציגים ונציגות שנכנסו לשלטון המקומי, כמה 13 במועצות השונות?
לגמרי, מתוך 53 שרצו, זה היה בתוך פרויקט שלנו שנקרא רצות למועצות, אחרי המחאה של קיץ 2017, בו הייתה איזושהי הבנה שצריך להיות איזשהו תהליך של פוליטיזציה של המאבק, ואני מאמינה שזאת גם הסיבה ש... בבחירות הכלליות הקרובות אלינו, אנחנו נראה סי של נציגים שגם נבחרים.
כי כבר עכשיו רואים סי של מועמדים לכנסת, נכון? בהמשך למחאה שהייתה בקיץ, ונדבר על זה, על הקשר, על הקשר בין שני הדברים. כן. אגב, הזמנו לדיון הזה גם שני חברי כנסת מכהנים, שני הנציגים בקהילה הגאה שנמצאים בכנסת, את אמיר אוחנה מהליכוד ואיציק שמולי ממפלגת העבודה, וגם את המתמודד מכחול לבן למפלגה החדשה, את עידן רול. שלושתם היו להם הסברים או תירוצים אם תרצו. בסופו של דבר, במבחן התוצאה, אף אחד מהם לא הגיע לכאן. בעיות לוח זמנים, היא לא התאפשר, לעידן רול היועצים, הוא רצה, אבל היועצים בהתחלה לא אפשרו. זה לא ממש מפתיע אתכם, אני רואה פה לפי החיוכים.
לא, זה לא עניין שלא מפתיע. אני חושב שגם לגבי המקרה של שמולי וגם לגבי המקרה של אוחנה, מדובר בשני אנשים מאוד חשובים למפלגות שלהם, והלוז שלהם מפוצץ. אין לי בזה שום ספק. ולכן העובדה שהם לא הגיעו לאולפן הזה, וגם לאולפנים אחרים וגם להזמנות אחרות, לא מפתיעה בעיניי.
המקרה רק של... עניין של לוז?
במקרה של אמיר אוחנה אני יכול לדבר על אמת, עניין של לוז. חד משמעית. במקרה...
אני יכול לחזק גם לגבי שמולי.
כן, אני לא מדבר בשם בדיוק, אז אני מסכים בהקשר הזה. אני חושב שבמקרה של עידן רול, הסיפור מאוד פשוט. יצאה הוראה של המפלגה שאף אחד לא מתראיין לתקשורת, בלי דף כתוב לפניו ובלי טלפרומטר. נקודה.
גם עידן רול שייסד את החזית הגאה, יושב ראש המטה הגאה של יש עתיד, הוא צריך דף מסרים?
אני יודע מה ההוראה שלפחות שפורסמה בתקשורת לכל הנציגים של המפלגה הזאת. אגב, היא מבשרת רעות לדמוקרטיה הישראלית. אני חושב שזה דבר פסול. אני רוצה לשמוע מה שיש לחקים להגיד, גם לחקים שלי, גם אם אני לא מסכים איתם, גם אם החקים חלוקים ביניהם בתוך המפלגה, אני רוצה לשמוע את זה. ופשוט הייתה כאן סתימת פיות גורפת לכל המפלגה, ועידן רול הוא חלק מהמפלגה הזאת, ולכן גם פיו סתום עד אחרי הבחירות.
ושר, איציק שמולי, חבר כנסת במפלגת העבודה, לא כאן גם בגלל בעיות לוז, או כי יש איזושהי בעיה בלהניף את הדגל הגאה?
אני לא חושב שלאיציק יש בעיה להניף את הדגל הגאה.
מה שהשתנה אצלו בבחירות האחרונות?
מה שהשתנה אצלו בבחירות האחרונות זה שכבר הוא הומו מחוץ לארון, והיום אתה גם רואה את כלל חברי מפלגת העבודה שבוחרים בו למרות היותו הומו, ולא עוצרים אותו מלהתקדם קדימה.
חן, למה את קצת מחייכת?
כי אני חושבת שצריך להניח את העובדות. איציק שמולי, הקריירה הפוליטית שלו וחוזקו הפוליטי במפלגת העבודה הוא לא בעקבות הזהות הלהט"בית שלו, הוא עושה עבודה כבר הרבה מאוד שנים. אוחנה לעומתו, מהרגע הראשון היה הומו מוצהר, נבחר כהומו מוצהר, לא יצא מהארון אחרי בחירתו לכנסת. וצריך להגיד את זה, יש הבדל משמעותי במובן הזה, האם מראש זה חלק מהזהות שאני גאה ובא איתה אל מול הבוחרים ושלם עם מה שאני מביא. יש משמעות מכרעת לייצוג במקרה הזה, בטח בכל הקשת הפוליטית ובמיוחד בליכוד. אני חושבת שעצם מבחרותו של אוחנה לליכוד לפני כמה שנים זה מעשה אמיץ מאוד. ושמולי, צריך להבין את העובדות, איציק שמולי לא נבחר על הטיקט הזה לכנסת בסיבוב הראשון שלו, ורק עכשיו הוא בעצם באיזו התאחדות עם הזהות הזו. אני לא שופטת את תהליכי היציאה מהארון של אף אחד. אני חושבת אנחנו כקהילה הרבה פעמים אלימים מאוד באוטינג שאנחנו עושים לאנשים, אבל אני כן רוצה לחזק את מי שכן בא מראש עם הזהות הלהט"בית שלו בצורה גאה, וחייבים לציין לטובה פה את אמיר אוחנה לתוך העניין.
אבל גם אוחנה וגם שמולי אומרים, ואמרו לו פעם, אנחנו לא רצים עם דגל אחד, אין לנו רק דגל אחד, אנחנו לא נציגים להט"בים.
וטוב שכך.
לכן בעיניי, מה שאותי מעניין לעשות, זה לשנות את השיטה. כלומר, אני חושבת שייצוג הוא נהדר וחשוב, והוא משנה חיים, כי עצם היותו של אמיר אוחנה חבר כנסת, הומו מוצהר, ועצם היותו של איציק שמולי, הומו מוצהר מחוץ לארון, שניהם בשני מחנות פוליטיים שונים ומנוגדים.
ובעלי אידיאולוגיה שונה מאוד.
לגמרי.
הבדלים תאומיים.
שתיהן הם הצהרות נהדרות וחשובות מהן כמותם ופורצות דרך שאי אפשר בלעדיהם, אבל הן בלבדן לא מספיקות, לא די בייצוג, אלא מערכת היחסים בין השטח, אני מרגישה שאני מייצגת את השטח, ומערכת היחסים בין השטח, בין הארגונים שקוראים תחת הנטל הרבה מאוד פעמים, עם התוצאות של האפליה והדיכוי, אנחנו זקוקים למערכת יחסים יותר יציבה. עם נבחרי ונבחרות הציבור שלנו. זה לא שהיא לא קיימת עם נבחרי הציבור הקיימים, אנחנו רוצים לראות גם עוד ייצוג שבא מן השטח ומביא את רוח השטח גם לקומות הגבוהות, ולא מייצר איזושהי הפרדה. אני חושבת שלקהילה יש כוח, הקהילה היא כוח אלקטורלי, והקהילה צריכה לבחור את הנציגים והנציגות שלה, ומערכת היחסים צריכה להיות כזו שיש דין וחשבון גם על הכיסאות שיושבים בהם. אני חושבת שלא חנה ולא איציק שמולי מתנהלים בתוך זה, ולא כביקורת אני אומרת את זה, באמת יש לי הרבה כבוד לשניהם, אלא כי מצב העניינים הוא כזה, ואני מבקשת to educate או לפתוח את הראש של חברי חברות הקהילה, שבבחירות הקרובות יצביעו ויתנו את הקול שלהם למי שהם רוצים לראות, גם הם מימין וגם הם משמאל, ואחר כך גם יתבעו ממנו לקדם, להמשיך ולקדם את הנושאים האלה בתוך הכיסא הזה.
אני רוצה רק לחלוק על משהו שכן אומר
כאן,
בעניין של הכוח הפוליטי של הקהילה. אין לקהילה כוח פוליטי כשלעצמו, מפני שהקהילה לא נמצאת במקום אחד, והקהילה וחלקי הקהילה חלוקים בינם לבין עצמם.
כלומר, פה אתה גם עונה לשאלה כששואלים לפעמים, למה אין מפלגה גאה? למה לא מקימים מפלגה אך ורק של
האמת, אוי ואבוי לנו. אוי ואבוי לנו, אני חושב שזה דבר נורא, אני לא יודע.
כולנו מסכימים לזה.
אוי ואבוי לנו. אני רוצה שבני ובנות הקהילה ישפיעו במרץ, ישפיעו בעבודה, ישפיעו בכל מפלגה דמוקרטית שקיימת, בליכוד כמובן. אני רוצה שהם יהיו שם, ושהם ישפיעו שם, כל אחד בהתאם לדעותיו שלו. אנחנו ראינו שהכוח הפוליטי של הקהילה במרכאות כקהילה הוא לא גדול. למה אני מתכוון? אפילו במפלגה כמו מרץ, שהיא נחשבת כבר נושא דגל של סוגיות של הקהילה מאז 1988, עוד לפני מרץ, עוד בזמנה של שולמית אלוני, כשהקהילה העמידה את כוחה במבחן הבוחר, אף אחד לא נכנס לחמישייה של מרץ. כלומר, אם אנחנו באים עם זהות של אני הומו, אני לסבית, אני טרנס, אני טרנסית, או מה שזה לא יהיה, אני לא חושב שיש לזה תוחלת. אני לא חושב שאנחנו יכולים להתקדם ולהצליח ככה. אנחנו צריכים להצליח בצורה קצת אחרת. אנחנו צריכים להיות בכל מקום, לא כי אנחנו להטאב, אלא אנחנו צריכים להצליח כי אנחנו מוצלחים שהם גם להטאב. בהקשר הספציפי הזה אני אחזור לעניין של שמולי וגם של אוחנה. העובדה למשל שאבי גבאי דוחף את איציק שמולי בתור שר הבריאות שלו, והעובדה שנתניהו דוחף את אמיר אוחנה בתור יושב ראש הוועדה לחוק הלאום, שני דברים שלא נוגעים לסוגיות להט"ב, מראה, קודם כל מדובר כאן באנשים איכותיים שיכולים לקדם סוגיות, יכולים לקדם עבודה, והעובדת היותם הומואים, זאת לא הסוגיה המרכזית.
אוקיי, בואו לפני שנצלול לפעילות הפוליטית של הקהילה הגאה ולייצוג שלה היום, בואו נלך קצת אחורה, נזכור את ציוני הדרך שהביאו אותנו לאן שאנחנו נמצאים היום. אבן.
וואו, זו שאלה נורא נורא מורכבת. אני חושב שאפילו אנחנו צעירים יחסית לאלה שהביאו אותנו עד לכאן, אנשים התחילו את המאבק, המאבק של הכרה, כי אני חושב שכדי שאנחנו נוכל לקבל את ההכרה הפוליטית המלאה, אנחנו באמת צריכים קודם כל להיות בחזית.
עד שנות ה-80 זו הייתה עבירה יחסים הומוסקסואליים.
88.
זו הייתה עבירה פלילית, אמנם לא נאכפה בהוראת היועץ המשפטי לממשלה, אבל זו הייתה עבירה פלילית.
נאכפה. היה מקרה בצבא שמאוד ידוע ש...
חוק שיפוט צבאי אבל. זה ההבדל, זה ההבדל. כן. אני חושב שזה לא עניין של החוק. השינוי של החוק ב-1988 לא היה תחילה של תהליך, הוא היה שיא של תהליך. אני חושב שזה התחיל הרבה הרבה לפני זה. כבר שמענו שרים בממשלה, שר המשפטים ב-1980, שמואל תמיר, שהתבטא נגד החוק הזה, הוא אמר שהחוק הזה צריך להתבטל. ואם אני הולך לבית הפוליטי העמוק עמוק עמוק שלי, ז'בוטינסקי ב-1907 אמר שאסור להפלות על רקע נטייה מינית. אז אנחנו לא צריכים להגיד שהדברים האלה התחילו ב-88, זה שיא, הגיע לשיא שם. הדיונים הפרלמנטריים והממשלתיים בסוגיה של ביטול סעיף משקף זכר התחילו הרבה לפני 1988. הם הגיעו לשיא, ובזכות שולמית אלוני באמת הסוגיה הזאת עלתה ב-88, הגיעה לשיא ונמחקה מספר החוקים.
אני רוצה להזכיר שב-22 במרץ 1988, שהחוק עבר בקריאה שנייה ושלישית, שזה היה חוק, ביטול חוק משקף זכר, זה היה בממשלה שהייתה בראשות הליכוד עם העבודה ושס מתוכה.
שולמית אלוני קצת עבדה.
היא עבדה, אבל עדיין הממשלה שהעבירה, זה הייתה ממשלת ליכוד, עבודה ושס. והם עבדל היו בפנים. זאת אומרת שהיא רוצה...
אבל שוב, זה קרה מתחת לאף.
זה לא קרה מתחת לאף, זה כמו שאבן אמר, זה תהליך שהתחיל הרבה מראש, אבל בסופו של דבר, זה הייתה החלטה של שינוי חוק על ידי הממשלה. והממשלה הייתה יכולה להתנגד לזה. ואם שס הייתה רוצה, הייתה יכולה להוריד את זה.
רק שלא, כי שס לא הייתה לשון מאוזניים, וחרדים הם לא היו לשון מאוזניים אז.
בסדר, עדיין הם לא עשו רעש, והם לא שינו. ואם רוצים לתת את הזכויות ללהט"בים, אפשר להסתכל על 1988, ולהגיד, אפשר לעשות דברים, תלוי אם רוצים.
אני חושבת שנקודות הציון ההיסטוריות במאבק הלהט"בי בישראל הן נמצאות לא רק בכנסת, אלא גם בבג"ץ ובאירועים מכוננים.
הרבה מהזכויות של הקהילה הגאה הן פרי חקיקה, פרי פסיקה של בג"ץ.
הוא כמעט רובן. אני קודם כל מסכימה עם אבן שאומר שעוד לפני דורנו היו נקודות היסטוריות שקדמו לזה, ואנחנו יכולים לדבר רק את פני ה-40-50 שנה האחרונות. אני חושבת שעצם העובדה גם שהקהילה בשנים האחרונות מתחילה לקחת אחריות על דור המייסדים שלה, ומתחילה לדבר על להט"ב בגיל הזהב, גם מידע על זה, איזושהי התכתבות שלנו עם הצורך באמת לעשות תעודת, איזה ציר זמן היסטורי של מה קרה איפה. אני יכולה להגיד שהרצח בבורנור היה בעבור רבים מחבריי נקודת מפנה מאוד משמעותית. רוב מי שנמצא היום בארגונים נכנס אליהם בעקבות הרצח בבורנור, כולם הרגישו שהם צריכים, שהמצב הוא הרבה פחות טוב ממה שנראה לנו, וממש במנכלים של הרבה מאוד ארגונים להט"בים היום הגיעו לשם. הבג"ץ ב-2010 של הבית הפתוח בירושלים, שלראשונה בית המשפט קבע שיש ישות כזאת, הקהילה הגאה.
בניגוד לעמדת המשטרה, המשטרה רצתה שמהמצעד לא יצעד, בג"ץ הכריח את המשטרה להבטיח.
בג"ץ הכריח את העירייה לתקצב את הקהילה הגאה בעיר. זאת הפעם הראשונה שישות משפטית הגדירה את הקהילה הגאה כמשהו, כדבר שיש להתייחס אליו בחוק. זה פורץ דרך בלי קשר לימין, שמאל, לחקיקה. יש היום התקדמות משמעותית בתוך החברה גם, זה קורה גם לייצוגים בטלוויזיה, לצד גם עלייה במקרה הלהט"בופוביה והאלימות שאנחנו רואים כל שנה בדוח מרכז הדיווח שלנו. ציר ההיסטורי של הקהילה הגאה מכיל הרבה מאוד אירועים, שאני חושבת שלכל אחד מאיתנו נוגעים באופן אישי כזה או אחר, וזה לא מסתכם רק במה שקורה בכנסת, כשציר הזכויות שלנו, לצערנו, כולנו יודעים שברובו הוא באמצעות תהליכים משפטיים ולא חקיקה.
אוקיי, רק אני רוצה רק להרוס קצת את המסיבה. אני לגמרי בעד התקדמות, אני חושב שבגץ הוא לא הכתובת, אני חושב שאקטיביזם שיפוטי זה דבר בזוי, אני לא רוצה שהשופטים בירושלים יקבעו את העתיד שלנו.
מסכים איתך ב-100%,
אנחנו מסכימים על זה.
לא, לא, בסדר. מי שצריכים לקבוע את העתיד שלנו זה קודם כל המחוקקים שלנו, ואנחנו צריכים לבוא אליהם בטענות, אנחנו לא צריכים ללכת לבגץ. ובנוסף לכך, אני חושב שהייתה התקדמות מאוד מאוד גדולה, לא רק דרך הבגץ, אלא גם דרך משרדי הממשלה. אנחנו רואים שמשרדי הממשלה הם יותר קשובים לסוגיות להט"ב, בין אם זה משרדים מובנים אליהם, כמו למשל משרד הרווחה, אבל גם משרדים שאנחנו פחות חושבים עליהם כמשרדים שאמורים בכלל להתייחס לסוגיות כאלה, כמו למשל משרד המשפטים, משרד התרבות, משרד הפנים, הם יותר קשובים היום ממה שהם היו לפני 10 שנים, ואני חושב שהייתה התקדמות מאוד מאוד גדולה גם דרך תקנות ונהלים בתוך משרדי הממשלה.
ואבן כהן, זה בדיוק אתה מביא אותי לנקודה של ימינו. אתה אומר צריך לבוא בטענות לפוליטיקאים. אתה יושב ראש התא הגאה בליכוד. שמענו את ראש הממשלה אומר בפירוש, אני בעד פונדקאות להומואים, אבל אין לי רוב בקואליציה. איך אתה מיישב את זה כיושב ראש התא הגאה בליכוד?
קודם כל הוא צודק.
יפה.
אוקיי, קודם כל הוא צודק. יש 30 מנדטים לליכוד בקואליציה היום, מתוך 61 המנדטים של הקואליציה. הדרך היחידה לוודא באמת שהליכוד יוכל ליישם 100% מהבטחות שלו ו-100% מהמדיניות שלו ו-100% מהאידיאולוגיה שלו, זה שהליכוד יהיו 61 מנדטים. לשמחתי, יש לציין, לליכוד אין 61 מנדטים. אני חושב שדמוקרטיה צריכה שיהיו מסעים ומתנים בין חלקים שונים בתוך החברה, אבל מפלגת שלטון עם 30 מנדטים לא יכולה לעשות את כל מה שהיא רוצה לעשות. 1988 אנחנו מדברים מפלגות שלטון עם כמעט 50 מנדטים, שתי מפלגות השלטון ב-1988 היו ביחד.
אתה אומר ב-88 היה יותר קל מ-2018?
בוודאי, ב-88 הייתה ממשלה, ששתי המפלגות הגדולות בה היו עם מעל 90 מנדטים ביחד. כלומר, אנחנו מדברים כאן על עולם אחר לחלוטין מבחינה פוליטית.
אז לכאורה לא התקדמנו הרבה ב-30 שנה.
התקדמנו המון מבחינת להט"ב, אנחנו התקדמנו קצת
פחות. אבל לא מבחינת חקיקה בכנסת.
מבחינת חקיקה בכנסת ממש לא, אני חושב ש-88 היה השיא וגם מאז שפל פחות או יותר. היו כמה חוקים קטנים כמו חוק זכויות התלמיד ועוד כל מיני דברים, אבל באמת חוקים קטנים.
של חבר הכנסת דוב חנין יש
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
בכנסת ה-18.
כן. אז היו כמה וכמה דברים שכן הצליחו להעביר אותם. אגב, דוב חנין העביר את החוק הזה בתמיכת הממשלה. גם את זה צריך לציין. ממשלת הימין. אז אני אומר שהיו מעט מאוד נקודות חקיקה מאז. שתי הסוגיות הגדולות שמדברים עליהן היום, דרך אגב, שאני לא יודע אם זה מוצדק לדבר עליהן, אפשר להעביר את להסיט את האש לכיוונים הרבה יותר חשובים מבחינה חברתית בתוך הקהילה. אבל מדברים היום על סוגיות של, למשל, נישואים והסוגיה של הפונדקאות. אני חושב שלפחות בנישואים זה עוד רחוק מאוד שהכנסת תעביר חוק כזה. לי יש פתרונות אחרים, אבל רחוק שהכנסת תעביר חוק כזה. ועניין של הפונדקאות, אני מאמין שאם הקואליציה אחרי הבחירות לא תישען על הקול של ליצמן, אז החוק הזה יעבור.
שר, אתה במפלגת העבודה. אני רוצה לשאול אותך אם אתה מבין ומזדהה עם המורכבות הפוליטית שמציג אבן כהן מהליכוד. הוא אומר, אנחנו רוצים הרבה דברים, אבל אין לנו רוב קואליציון. יש רק 30 מנדטים, לא 61. מהאופוזיציה קל יותר לדבר ולהפגין.
למה רק דברים שנוגעים בקואליציה לחרדים יכולים לעבור, ודברים שנוגעים לחברה הישראלית החילונית בעצם נעצרים? האם לא הגיע הזמן שתהיה ממשלה בישראל שתגיד לחרדים, יש לנו את הכוח לחיות את החיים שלנו, ועם כל הכבוד לקואליציה, אוקיי? עם כל הכבוד לקואליציה, אנחנו נעביר את החוק, ואנחנו נעביר את החוק, אולי אתם לא תרימו את הידיים שלכם, אבל חברי הפוזיציה שתומכים ייתנו את היד, ואם אחרי זה תעזבו.
תיכנסו לקואליציה ותשנו.
אז הדברים יראו אחרת. אז אם יעזבו את זה, ואז נוכל לעשות קואליציה, קואליציה חילונית, שמעבילה את הדברים ושמה את
ה... המציאות הפוליטית היא אחרת. בזמנו היה מסע ומתן מאוד מאוד מתקדם בין נתניהו לבין הרצוג, כשהוא היה יושב ראש העבודה, כדי שהעבודה ייכנסו לממשלה. הכותרת הראשית כמובן עסקה בעניינים של סוגיות מדיניות, אבל הכותרת המשנית הייתה יכולה לו והייתה צריכה לו, גם יש גם הרבה סוגיות אזרחיות שאפשר לקדם אותן. העבודה, ובצדק מבחינתה ומבחינה אידיאולוגית, בסופו של דבר לא נכנסה לממשלה. ואני חושב שהעבודה אמרה אז שמה שיותר חשוב לה באמת זה לקדם סוגיות גדולות יותר מאשר הסוגיה הלהט"בית, כאילו הם היו מעוניינים, לא ככה הם היו נכנסים ואכן עושים כך. אגב, אני רק אציין שמ-2006 עד 2009 לא הליכוד ולא החרדים ניהלו את ממשלת ישראל. מפלגות השמאל ניהלו את ממשלת ישראל ונישואים גאים לא עברו ב-2008.
צער.
אוקיי, לגבי הנושא של המסע ומתן עם הרצוג, אז נכון, אנחנו מפלגה שלא רק מקדמת את הנושאים הלהט"בים, אבל זה חלק ממנה, ונכון, יש סוגיות ביטחוניות ושלום שצריכים בעצם לדון לפני הנושא הזה, או יחד עם הנושא הזה, ואני חושב שבעצם זה שהרצוג לא נכנס לממשלה, זה לא רק בגלל הדברים האלה, זה מכלול של דברים. אבל אם הליכוד היו מחליטים לקחת את הנושא החילוני ולקדם אותו קדימה ולתת לו עטיפות, אני חושב שהיינו יכולים לראות את הדברים אחרת.
יש מפלגה עכשיו בבחירות האלה שאומרת, אנחנו המפלגה של הלהט"בים, מי שרואה את עצמו כחלק מהמאבק יבוא אלינו, כי לכאורה יגידו בכחול לבן.
כולנו רואות את זה.
כן, זהו. איך זה הפך להיות? חן, איך זה הפך להיות נכס אלקטורלי?
קודם כל, אני חייבת להגיד שאני מאוד גאה לראות שהשיח הלהט"בי הוא על השולחן, שמפלגות דואגות לנציגות להט"בית, שמפלגות מאמצות מצע גאה לתוך המצע וההבטחות שלהן. אני חושבת שזה אומר דברים מאוד מאוד טובים על הקהילה הגאה בישראל.
אבל זה מהותי? זה אמיתי או רק אישות?
ימים יגידו, אבל אני רוצה להגיד עוד דבר. At the end of the day, לא משנה איזה ראש ממשלה יכהן פה במאי 2019, הוא יהיה ראש הממשלה גם שלי, וגם שלך, וגם של כולנו. ויש לנו רצון בקהילה הגיעה, אחד מהדברים הגדולים של המאבק זה להשתחרר מתפיסות בינאריות. אז אולי גם צריך להשתחרר מתפיסות בינאריות של ימין ושמאל. אני מאמינה שהקהילה יש לה כוח, אני מקווה שהיא תשכיל לקחת אותו אל הקלפי, ושוב פעם, על כל הקשת הפוליטית, אבל תדע לדרוש מנבחרי הציבור שלה, גם to deliver את ההבטחות שהם עושים כרגע בהבטחות בחירות, וכל מה שמובטח בשבועות הקרובים, אלה הבטחות בחירות, מכל הצדדים של המפה, משמאל, מימין, ממרכז, ומכל צד שהוא, גם מהצד של המתנגדים לנו.
אני חושב שבעצם התפקיד שלנו מתחיל יום אחרי שהקלפיות נסגרות. אנחנו צריכים בעצם לפעול, לבקש ולדרוש, ולעמוד על זה, שבהסכמים הקואליציונים, שכל ממשלה הולכת להקים, הנושאים האלה יהיו על השולחן, שלא יוכלו לבוא ולהגיד אחרי זה לממשלה, לא סיכמנו את זה, זה לא היו בהסכמים הקואליציונים, אנחנו צריכים לבוא, ושזה יהיה חלק מזה, ואם נכנסים עם החרדים, אז צריכים לראות איזה חוקים ואיזה דברים אפשר לעשות איתם. יש דברים שגם איתם אפשר לקדם. אני לא חושב שעד כדי ככה, אז נכון, לא ברית הזוגיות שדיברנו עליה מקודם, אבל יש דברים שאפשר לבוא ולקדם למען הקהילה, ואם לא נעשה את זה ביום מיד אחרי שהקלפיות יסגרו, אנחנו נאחר את הרכבת.
עד כמה קשה לקיים את התא הגאה בליכוד? בוא נאמר...
למה אתה מניח שקשה? אתה קודם כל מניח שקשה, אני רוצה להגיד לך...
לא קשה לך כשראש הממשלה, למשל, פועל נמרצות להכניס לכנסת במסגרת איחוד בימין חברים בעוצמה יהודית שהם, אין מילה אחרת, הומופובים?
יש הרבה חברי כנסת הומופובים, גם עוצמה יהודית כמובן, בוא נגיד ככה שהעוצמה יהודית, לפחות בעיניי, הומופוביה, the least of our problems. אני לא אוהב את הרשימה הזאת, אני לא אוהב אותם, אני לא אוהב את האידיאולוגיה שלהם, אבל אני מעדיף אותם למשל על אנשים שהורשעו בבגידה, או אנשים ששיתפו פעולה אקטיבית עם האויב, שעליהם יכולים להישען בממשלת שמאל, כי אני חושב שאני לא אמור להסכים, אני לא צריך להסכים עם כל מי שנמצא בימין, אני גם לא צריך אפילו להסכים עם כל מי שנמצא בליכוד, אני חושב שיש לנו 30 אנשים, 30 במקומות הראשונים בליכוד, אני לא... כתבתי את כולם על הפתק שלי בפריימריז, כתבתי רק 12 אנשים, וגם אילו היו לי 30, אני בטוח לא הייתי כותב את כל ה-30 האלה, זה בסדר גמור שיש חילוקי דעות בתוך הפוליטיקה, אפילו יתרה מזו, אני חושב שעצם זה שאנחנו מחצינים את חילוקי הדעות האלה, מאפשר לנו לנהל את השיחה הזאת.
אתה נתקלת אבל בתגובות הומופוביות במפלגה?
בליכוד?
כן.
לא.
בכלל לא, אף פעם.
בכלל לא. אנחנו כן נתקלנו, אגב, אני חושב שאחד ההישגים הגדולים ביותר שלנו בגבה בליכוד, זה שהשיח הלהט"בי הונח על השולחן בתוך הליכוד, ואז יש שני סוגים של ח"כים בגדול בליכוד, יש ח"כים שתומכים, וח"כים עוסקים בסוגיות אחרות, ואני לגמרי בסדר עם זה. אני לא אומר שלא היו ביטויים הומופובים באופן כללי, אנשים שנושאים כרטיס חבר של הליכוד, היו כאלה, כמו בכל מקום, ואני חושב שכל מי שאומר שבמפלגה שלו אין כאלה, הוא משקר.
אני רוצה לשאול את חן אריאל, אנחנו מדברים הרבה פה על להטאבים, אבל רק האות היי מיוצגת בכנסת וגם בקרב הומועמדים. רק גברים, רק הומואים. איפה שאר האותיות בלהט? איפה הלסביות? איפה הטרנס? איפה הבי?
שאלה מעולה. בוא נבין. קודם כל, יש פחות נשים בפוליטיקה באופן כללי. זה... הפטריארכיה לא נעלמת כשנכנסים לתוך הקהילה הגאה או לקהילות אחרות. ואתה תמצא פחות נשים בעמדות האלה, גם בוא נקרא לזה במגזר הכללי, בחברה הכללית בישראל. אני חושבת שהקהילה הגאה הרבה פעמים משעתקת לתוכה את הפערים בין גברים ונשים, ורואים את זה גם כאן. היה סיפור פור ביש עתיד בין עידן רול, שהערכה רבה אליו, לבין זורית זורק, שנמצאת הרבה מאוד שנים שם, שנדחקה הצידה.
למה נדחקה? כי היא לסבית.
לטובתה. אני חושבת ש... יש פה בהחלט עניין מגדרי גם.
כי מה? כי המפלגות לא רוצות, מתביישות, מה?
אני חושב שבסופו של דבר מדובר פה על החלטה של איש אחד, זה לא מפלגה
דמוקרטית. כן, אבל מה הסיבה להחלטה הזאת לדעתכם?
כי הוא סבור שעידן רול אלקטורלית יותר שווה מזהורית צורק.
למה?
זה הכל. כי הוא סבור. אגב, כי הוא סבור שעידן רול יותר שווה אלקטורלית מזהורית צורק.
אבל שוב אנחנו רואים גברים וגברים והומואים, ואיפה הלסביות? אני שוב חוזר לשאלה הזאת.
יש הרבה לסביות שמנסות להיכנס לזירה הפוליטית, וגם ביסיות, וכשות ענת ניר שרצה במרץ עכשיו. זהורית שמנסה כבר הרבה מאוד שנים להיכנס ליש עתיד, הייתה בכנסת הקודמת מעומדת מספר 19 ברשימה. מעת לעת אנחנו רואים נשים שמנסות, והזירה הזו קשה מאוד. אני יכולה להגיד לך מניסיוני האישי שכנשים אנחנו משלמות מחיר מאוד כבד על הכניסה שלנו לתוך הזירות האלה שהן ברובן גבריות, גם בקהילה הגאה וגם בזה. ויחד עם זאת, אני חושבת ש... זה שבכנסת הקרובה יש סיכוי לחמישה הומואים מוצרים מחוץ לארון, זה חדשות טובות לקהילה הגאה, ואני חושבת שיש לנו עוד עדיין לעשות הרבה עבודה בנושאים של פערים מגדריים בין גברים לנשים בחברה הכללית, ובטח אם זו מנפנימה בתוך החברה שלנו הלהט"בית, בתוך הקהילה הלהט"בית, כאישה בעמדת מפתח, אני הרבה פעמים סובלת ממיזוגניה ומקשיים על רקע מגדרי, ואני חושבת שאנחנו גם צריכות יותר לעמד אחת לצד השנייה ולסייע במקרים האלה כשזה קורה.
חמישה מועמדים, חלקם לכאורה במקום ריאלי לכנסת הקרובה, זה תוצר של המחאה הגדולה שהייתה בקיץ, מחאת השוויון, מחאת הפונדקאות, אבל?
לא, כי למשל אם ניקח את שמולי ואת אמיר אוחנה בתור הדוגמאות כאן, אף אחד מהם לא נבחר בגלל שום מחאה בקיץ.
עזוב את שמולי ואוחנה, לגבי אחרים.
אוקיי. אילו הייתה השפעה אמיתית של 2015, לא היו דוחפים אותם לעשירייה הרביעית, עם כל הכבוד. כלומר, אילו מישהו היה חושב שהם נורא נורא חשובים לרשימה שלו, הוא היה מקשט את העשירייה הראשונה או השנייה, עם לסבית או הומו.
אני חושבת שהקיץ האחרון הביא התעוררות פוליטית, ויש התעוררות פוליטית, אמנם המפלגות לא עושות די כדי לקדם אותה, אבל עובדה שהם רוצים לשים לטה ברשימה, מה שלא היה בסיבוב הקודם, העובדה שיש את הנציגות הזאת קשורה להתעוררות של הקיץ האחרון וגם הקיץ שעבר, ואני מאוד מקווה שתהיה התעוררות כזו גם בקיץ הקרוב, שתדרוש מהממשלה הנבחרת לקדם את כל מה שצריך, אבל אי אפשר להוזיל את המחאה ההיסטורית ברקני מידה בינלאומי שהתרחשה פה במדינת ישראל ב-22 ביולי.
אני רק רוצה להזכיר לכולם, מה שקרה בקיץ האחרון ובקיץ של שנה שעברה, זה תהליך של דברים, ולא קורים מיד. וכמו שראינו את המחאה של 2011, שלאט לאט הדברים השתנו, אני מניח שאנחנו עשינו את היסודות לדברים שהולכים לקרות בשנים הקרובות, ואנחנו נראה את השינויים האלה. ואני מסכים עם אבן, לא חייבים מיד לרוץ על הנישואים האזרחים, שדיברנו על זה פה מקודם, ואמרנו שזה לא רק הקהילה הלהט"בית, יש לנו הרבה עבודה, גם בנושא האלימות, גם בנושא הבריאות, גם בנושא החינוך, גם בנושא החיים פה, הרווחה, הגיל השלישי, כל הדברים האלה, יש לנו את החוקים להוביל את זה קדימה. ואני חושב שזה מאוד חשוב שנדע, אנחנו בתהליך ורצים קדימה, וזה לטווח ארוך.
יש הרבה מאוד מה לעשות גם מעבר לחקיקה, יש דברים שאפשר לעשות בהוראות שר, יש הרבה דברים לעשות, וחלקם גם נעשים בשקט, מתחת לרדאר. המאבק הלהט"בי אחרי 40 ומשהו שנה מאורגן בישראל, בנקודת מפנה משום שאנחנו מבינים את הכוח שלנו. אנחנו אולי עוד לא יודעים לתרגם אותו עד הסוף, לקמת אותו לאמצעים מדידים, אבל אין צל של ספק שהייתה פה התעוררות, ויש נקודת מפנה ענקית. הקיץ האחרון לא היה השיא, הוא היה נקודה מאוד מאוד חשובה בהיסטוריה שלנו, שעוד 10 שנים מחליפנו בתפקיד ישבו כאן וידברו אותה, כי זה תהליך, כמו שסער אומר, ואנחנו לאט לאט נראה את זה, יותר להטאבים בכנסת, יותר להטאבים במועצות מקומיות, ואנחנו נראה את הדברים האלה מחלחלים עד שזה יהיה היסטוריה רחוקה מאיתנו ונגיע לשוויון זכויות.
אני חושב שאחת הסיבות שאנחנו יושבים כאן ודנים בסוגיה של הסוגיות להטאב באופן כללי, זה מפני שבעשור האחרון, או יותר נכון, בשמונה השנים האחרונות, הסוגיה הזאת יצאה החוצה לכלל האוכלוסייה. פעם זה היה מאוד מאוד מרוכז, מי שלא דיבר מרץ, לא דיבר על סוגיית הלהט"ב. היום אנחנו רואים תאים גאים בהרבה מפלגות, לרבות במפלגות ימין, לא רק בליכוד, ואנחנו רואים שהסוגיה הזאת פתאום מעסיקה את כולם. עכשיו, באנלוגיה מאוד מאוד פשוטה, כל פעם שאני שומע את המנהיגים באיראן, ואת מנהיגי הטרור מלבנון, אומרים ישראל, ולא הישות הציונית, אני אומר, או, אז לפחות הם מכירים בנו. לפני עשור, ההומופובים האלה ישבו להם בחדרי חדרים ואמרו את דברי הבלע שלהם. היום הם יוצאים החוצה, והם אומרים דברים נוראים על הומואים, אבל אני כבר שומע אותם אומרים להט"ב למשל. זאת התקדמות, אני יודע שזה נשמע לכם שולי ואידיוטי, אבל עצם האמירה הזאת אומרת, עכשיו אנחנו נדון בסוגיות האלה. ואני חושב שהעובדה שסוגיות הלהט"ב, זה סוגיות שנידנות בכל מקום בחברה הישראלית היום, זאת ההתקדמות העיקרית שלנו.
מסכימה איתך ב-100%. 70% מהציבור הישראלי תומך בשוויון זכויות ללהט"ב. הגיע הזמן שהממשלה, לא משנה איזה ממשלה תהיה כאן, תתקדם.
זה הפער הגדול בין מה שהציבור חושב למה שמיוצג בכנסת.
את הפער הזה אנחנו באים לצמצם, וזה תהליך ארוך וסיזיפי, אבל זה הפער, זה הפער שאנחנו מדברים עליו, ופה נראה לי שכולנו מסכימים.
אגב, מה שחן אמרה, המספרים האלה הם נכונים גם בתוך הבית היהודי וגם בתוך הליכוד.
חד משמעית.
כלומר, זה לא דברים שרק בשמאל. זה 70% כמעט מכלל המפלגות בארץ, לרבות מפלגות כמו הבית היהודי.
אתה מאמין שעוד נראה חק גאה או חקית גאה בבית היהודי?
אני מאמין שנראה חקים גאים או חקיות גאות בכל המפלגות בישראל, כשהסוגיה הזאת תהפוך להיות לא רלוונטית. אני מחכה לאותו יום שכל הדיון הזה יהפוך להיות לא רלוונטי, שכל העניין של זהות להט"ב פשוט יהפוך להיות לא רלוונטי.
כולנו מחכים. דוקטור אבן כהן, יושב ראש התא הגאה בליכוד, שר ינאי, יושב ראש החוג הגאה של מפלגת העבודה, וחן הראל, יושבת ראש האגודה למען הלהט"ב, תודה רבה שבאתם אלינו לפורום הגאה במיוחד הזה. בחירות 2019, פוליטיקן, פודקאסט הבחירות של כאן חדשות בדיגיטל, ואנחנו מסיימים את הפרק התשיעי. תודה לאופיר ברק שערך, הטכנאית גלית רום, כאן רן בנימיני, נשתמע בפרק הבא של פוליטיקן. ביי.